רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 173 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אלן, ותודה ששוב הצטרפת אלינו, אילנית שרף, מנהלת מחלקת הסלסייד של פסגות.
אלן.
אנחנו מתחילים מהאירוע הבאמת גדול. אנחנו דיברנו גם בפרקים הקודמים ששני הדברים המרכזיים שילוו אותנו בתקופה הקרובה יהיו האינפלציה והדולר. ולא שהדולר ירד מהכותרות ומרכז העניין, אבל השבוע, אתמול, ביום רביעי זה היה?
כן.
אינפלציה בארצות הברית שחצתה כבר את ה-6 אחוזים, סיפור גדול, 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 ואנחנו נדבר על זה, מיד נפתח את זה, אבל לא רק על זה, אנחנו גם נדבר על איכשהו יש קשר ישיר לבין כל מה שקורה פה, עם החקירה של רשות ההגבלים על הכימונאים והעליית המחירים שפה. ננסה לדבר כמה שיאפשר לנו הזמן, ואני רוצה להתחיל איתך, אורי, דווקא תסביר לנו דבר ראשון מה קרה בארצות הברית, והתחושה שלי הפעם מנתוני האינפלציה שיצאו, אני לא חי בארצות הברית, אבל יש איזושהי תחושה שהפעם האינפלציה מורגשת הרבה יותר ברחוב, זאת אומרת ביום-יום.
כן, היא מורגשת בצורה הרבה יותר רוחבית, קודם כל כי מחירי האנרגיה, שכמו שאנחנו יודעים, עלו בשבועות האחרונים, החלו להתגלגל לנתוני האינפלציה, ובסוף, כשאתה הולך למלא דלק, ואתה מרגיש את זה מיד בארצות הברית, אגב, בארצות הברית בניגוד לישראל, שפה כשני שליש ממחיר הדלק בתחנה זה מס, שם אתה מרגיש מיד את התנודות, מה שקורה בנפט קורה לך במחיר הדלק, והעליות והירידות הן הרבה יותר חדות, אז הצרכן מרגיש את זה מיד, זה בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, במחירי האנרגיה השונים, זה בא לידי ביטוי במחירי המזון, זה בא לידי ביטוי במחירי הדיור, שעולים בקצב שרק צובר תאוצה, ועוד ועוד דברים. ובסוף, יש הבדל גדול בין אינפלציה של 3% לאינפלציה של 6%, לא רק כי זה כפול, אלא כי 3% לא תמיד אתה מרגיש כמו של דבר בכיס שלך. בסדר, אז מחירים קצת עולים, לפעמים זה מגיע מכל מיני סעיפים שאתה לא, במקרה, נגיד ריהוט, אתה לא קונה כל הזמן וכאלו דברים, ואתה לא תמיד מרגיש את זה בכיס. כשאתה מגיע לאזורים האלו, כמו שאנחנו רואים, האינפלציה בארצות הברית, עלתה, קודם כל עלתה קצת יותר מהצפי, שזה עוד יותר הוסיף לגורם ההפתעה. אנחנו בעלייה של 6.2% ב-12 חודשים האחרונים, שנה אחורה, זה כבר משהו שמתחיל להכביד. זאת אומרת, אתה רואה את כל מה שאתה קונה, הולך ומתייקר, ההכנסה לא תמיד מדביקה את זה, וזה מכביד על הצרכן.
ויש לזה מן הסתם השלכות.
אז השאלה באמת, שאלה גדולה היא איך יגיב הפד. קודם כל זה ישפיע על הצרכן, זה כבר משפיע, כבר רואים את זה בנתונים, רואים בסקרים רואים את זה, יש בארצות הברית סקרים שעושים, שמתפרסמים, ששואלים את משקי הבית מה התוכניות שלהם לקנות, למשל, דירה בשנה הקרובה, רכב בשנה הקרובה, יש כל מיני שאלות, אז אתה רואה שהנכונות לקנות דירה, הנכונות לקנות רכב, והנכונות לקנות מה שנקרא מוצר בר קיימה, מכונות, כביסה, מקררים, כאלה דברים, ריהוט יקר, הנכונות הזו היא בשפל של כל הזמנים, בגלל עליית מחירים, מחירי הרכבים בארצות הברית הרי מזנקים, מחירי הרכבים החדשים עלו ב-10% כמעט בשנה האחרונה, 9.8, מחירי הרכבים המשומשים, ב-26.5% בשנה האחרונה. נבין את המשמעות. אתה רוצה להחליף רכב, אתה לא עושה את זה.
או שאתה
פשוט מחכה.
קונה משהו בפחות כסף.
בדיוק. זה קודם כל ההשלכה. ההשלכה, מה זה אומר ישירות? זה אומר שאנשים יקנו פחות, קודם כל. או יקנו דברים, כמו שאתה אומר, זולים יותר. השאלה השנייה, שהיא יותר מעניינת, בטח מבחינת השווקים, זה איך הפד יגיב. כשיש פה מגוון של אפשר להגיד, כוחות שזורמים לשני הכיוונים. מצד אחד, כן, זו אינפלציה גבוהה, שש, כמו שאמרנו, 6.2, אינפלציית הליבה, בלי האנרגיה והמזון, ב-4.6, אבל זה עדיין גבוה. וזה מלחיץ את הפד במובן מסוים, והוא אומר שאולי הם ישקלו לעלות הריבית מהר יותר, חד יותר, אולי לסיים עם ההרחבה הכמותית מהר יותר, זאת אומרת, לצמצם אותה בקצב מהר יותר. מצד שני, א', זה גורם להאטה, אתה יודע מה, בוא נתחיל לפני שזה גורם להאטה. כל האינפלציה הזו כמעט מגיעה מצד ההיצע. המחירי הרכבים עלו כי אין רכבים. מחירי המזון עולים כי מחירי הסחורות עולים. מחירי האנרגיה עולים כי מחיר הנפט, הפחם, הגז זינק במאות אחוזים. אז קשה לבנק המרכזי, לפד, להשפיע על זה. ברור שגם אם הוא יעלה את הריבית, מחיר הפחם לא, זה לא ישפיע, זה לא ירד. או זה לא שפתאום ייצרו רכבים כי הפד העלה את הריבית. יש בעיה בצד ההיצע, הוא לא משפיע על זה. בנק מרכזי משפיע רק על צד הביקוש, והפחד הוא שאתה מעלה ריבית כשהאינפלציה באה מצד ההיצע, אז האינפלציה תישאר, ואתה רק תפגע באנשים. עכשיו, המשק לא במצב של תעסוקה מלאה, אז זה לא משהו שבנק מרכזי רוצה לעשות, לעלות ריבית כשהאינפלציה מגיעה מצד ההיצע. אז מצד אחד, נכון, זה אינפלציה גבוהה, זה מלחיץ אותם, אולי הם ישקלו לעלות ריבית. מצד שני, הם יודעים שזה לא ממש יעזור, זה יפגע במשק, וצריך להגיד, והם חוזרים על זה כל הזמן, האינפלציה הזו היא בהגדרה זמנית. עכשיו, תמיד אינפלציה היא זמנית, כי אינפלציה זה השינוי של ה-12 חודשים האחרונים. אז אם למשל מחירי האנרגיה, כן, סעיף האנרגיה עלה בשנה האחרונה ב-30%, עוד פעם, בהשפעה של כל העליות שראינו גם בחודשים האחרונים, סביר מאוד להניח שבשנה הקרובה, קדימה, מהיום, 12 חודשים קדימה, מחירי האנרגיה לא יעלו עוד פעם ב-30%, כי מחיר הגז לא יזנק ב-150%, ומחיר הנפט לא יעלה ב-120%, וכן הלאה וכן הלאה. אז הפד מניח מראש שאנחנו לא נשאר שם, אנחנו עוד שנה נגיע לאינפלציה יותר נמוכה, אז למה לעלות הריבית עכשיו? לא מקנה בהם. אני אגיד לך את האמת, אני ממש לא מקנה בהם, הם נמצאים בין הפטיש לסדן, הם ממש לא רוצים לעלות ריבית, אבל הם מתחילים להיכנס כנראה לפאניקה, ואנחנו רואים את השוק מגיב עם עלייה בציפיות להעלאת ריבית כבר אולי בחודשים קרובים, רבעון ראשון, שני של 2022, זמן לא נוח להיות בנקאי מרכזי, אבל מגיע להם. אני חייב להגיד, אחרי כמה, 15 שנה שלא היה להם הרבה מה לעשות, כן. כי הריבית הייתה נמוכה כל הזמן, כל הזמן, ולא היה להם שום לחץ, אלא רק לעזור ולתת עוד נזילות לשווקים, ועוד נזילות לשווקים, ועוד נזילות לשווקים. זו פעם ראשונה מזה עשרות שנים שאנחנו רואים את הבנק המרכזי בדילמה אמיתית של מדיניות מוניטרית. לעלות ריבית, לא לעלות ריבית, יש לזה פלוסים ומינוסים לשני הכיוונים, וצריך לקבל החלטה, נראה מה הוא יעשה.
ומשם, אני רוצה להתחיל לדבר קצת על מה שקורה פה, וכמובן שיש קשר ישיר. תראי, אילנית, אני רוצה לקחת רגע את הצד של, אני כמונאי מזון. מה אתם רוצים מהחיים שלי? שמעת עכשיו מה שאורי הסביר על כל האינפלציה בארצות הברית? המחירים עולים, הסחורות עולות, האנרגיה עולה. אני רוצה להעלות מחירים, אני מעלה מחירים. לא יודע, קראו לי לרעיון להתראיין. אני ושאר החברים שלי מהזה גם התראיינו. אמרנו, אנחנו מעלים מחירים. כל בסדר. כמו העולם, כך אני. מה הבעיה?
הבעיה זה שהחוק לא מותיר להם לתאם מחירים ביניהם. וכשהם יוצאים לתקשורת ובעצם מציינים שהם מתכוונים בעתיד לעלות מחירים, אז הם בעצם רומזים משהו למתחרים שלהם. עכשיו, למה רשות לתחרות והחוק לא מותיר את המהלכים האלו? כי ברגע שחברות מתאמות מחירים ביניהם, בדרך כלל הם מתאמו את המחירים כלפי מעלה ולא כלפי מטה, ואז בעצם אין באמת תחרות בשוק, והיחיד שנפגע בסיטואציה כזאת הוא הצרכן. וזה משהו שהוא אסור על פי חוק. הרשות לתחרות וגורמים נוספים התחילו לבדוק את זה. יש חקירות שבמרכזן עומדות כמה כימונאיות גדולות, ובמידה ואכן נמצאו שבאמת היה תיאום מחירים, אז זה בעייתי מאוד. בטח ובטח בנושא כל כך רגיש כמו מזון. בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, ובטח כשאנחנו יודעים שבהרבה מאוד מוצרים ישראל גם יקרה באופן משמעותי ביחס למקומות אחרים בעולם.
אוקיי, אז זה לגבי החקירה, אנחנו רק נגיד שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, ואנחנו גם, אני לא חושב שמתפקידנו ממש להיכנס ולדבר על החקירה. אני רוצה, יותר מעניין אותי להבין האם הם יכולים להימנע ממצב של העלאת מחירים? האם יש להם איזשהו אינטרס להימנע מזה? כי בסך הכל חברה ציבורית נסחרת, רוצה להרוויח כמה שיותר בכל זמן נתון. למה, מה רוצים מהם?
אז ככה, אז התחלנו דווקא מהנושא של החקיקה והנושא של תיאום מחירים. אין בעיה, אם חברה באופן עצמאי מחליטה להעלות את המחירים של המוצרים שלה, בבקשה, יש תחרות. סביר להניח שעם הזמן הצרכנים ירצו לבחור בחברה אחרת וירכשו את המוצרים שלהם במקום אחר. במיוחד בתקופה שאנחנו יותר מודעים וגם יותר חשופים למידע דרך האינטרנט. הנושא של העלאת מחירים גורפת היא בעייתית. אז אורי אמר ובצדק שיש פה עלייה של תשומות, שיכולה להשפיע בעצם על מוצרים מסוימים, וצריכים לשים את הדגש על מוצרים מסוימים, מהסיבה המאוד פשוטה שנכון שסחורות חקלאיות, המחירים שלהם עלו, ונכון שיש עוד חומרי גלם שהמחירים שלהם עלו, אבל לא כל חומרי הגלם ולא כל הסחורות החקלאיות רשמו עליות דרמטיות, זה דבר ראשון. דבר שני, יש גם משהו שמאזן את זה, וזה השחיקה של הדולר. זאת אומרת, אתה מייבא את המוצרים האלה עם שקל יותר חזק, אז יש איזשהו משהו שאמור לאזן את זה. ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה שאין אפשרות בעצם, אתה כנראה לא יכול להעלות רוחבית את המחירים של כל המוצרים שלך בסופר. אנחנו מדברים על אלפי מוצרים ואלפי מקטים, אין לזה באמת הצדקה. עכשיו, עוד משהו שאנחנו דיברנו עליו גם בפעמים קודמות, זה הנושא של העלות של החומרי גלם הבסיסיים בסך המוצר. כשאתה הולך לסופר ואתה קונה מוצר כמו חטיף, נגיד במבה, אוקיי? Okay. עלות חומר הגלם שמייצרים ממנו את הבמבה, הוא כנראה לא יותר מדי גבוה. אתה משלם על האריזה, ואתה משלם על המיתוג, ואתה משלם על הפרסומת, והם לוקחים על שטח המדף, והם לוקחים חלק מאוד גדול מעלות המוצר. זאת אומרת שגם אם ראינו איזושהי עלייה דרמטית במחירי הבוטנים, או במחירי התירס, בעולם המערבי זה לא אמור להתגלגל, בטח לא בעלייה של אחוזים שלמים, למחיר המוצר בסופו של דבר בסופר. ולכן הביטויים מצד הכימונאיות של תתכוננו לצונמי של עליות מחירים וכאלו, אין להם מקום, כי אתה בעצם מעוטט על עלייה רוחבית, ועלייה רוחבית היא בעייתית. עכשיו, אנחנו כבר מדברים בשבועות האחרונים על עלייה עתידית. אנחנו כבר ראינו עליית מחירים, זאת אומרת, זה לא דבר חדש. אם מסתכלים על הדוחות הכספיים של הכימונאיות, אפשר לראות שבמחצית הראשונה נרשמה עלייה ברווחיות הגולמית שלהם. עכשיו, מה זה עלייה ברווחיות הגולמית? זה בכמה מכרת, המוצרים שמכרת בעלות שלהם, בניכוי עלות כמה לך עלו המוצרים. זו הרווחיות הגולמית. עכשיו, אם אתה רואה עלייה גורפת אצל הכימונאיות, אצל רובן, לא באופן מלא, אבל אצל רובן אתה רואה עלייה ברווחיות הגולמית, הנגזרת של זה, זה א', שהיצרניות והיבואניות כנראה עדיין לא העלו לך מחירים, אבל אתה כן העלית.
זאת אומרת, הספק, מי שמביא לי את המוצר, הוא עדיין לא העלה?
או שהוא העלה ואתה העלית ביותר. זאת אומרת, בסופו של דבר נרשמה עלייה ברווחיות, בשולי הרווח שלהם. הסיבה שכל החברות שרובן, כל מי שראינו את העלייה ברווחיות, הסיבה שהן רושמות בדוחות, זה שיפור בתנאי הסחר. עכשיו, אם היה שיפור בתנאי הסחר, זה אומר שכל היצרניות וכל היבואניות בעצם הורידו מחירים לכימונאיות, נכון? זה שיפור תנאי הסחר. אז היינו צריכים לראות פגיעה דרמטית ברווחיות שלהם, א', בגלל שחומרי הגלם שלהם עלו, כמו שאורי אמר, וב', בגלל שהם שיפרו את תנאי הסחר עבור הכימונאיות. עכשיו, יש פה בעיה, כי זה נאמר בצורה גורפת על ידי מספר גדול של רשתות, אוקיי, שהן גדולות מאוד, וזה נשמע לנו מאוד לא הגיוני. מעבר לכך שאנחנו לא ראינו פגיעה, בטח לא פגיעה ממשית, אצל היצרניות והיבואניות.
אבל אולי זה חלק גם מהמשחק הזה ומהבעיה, ובלי להאשים האשמות, אנחנו רואים חדשות ויום אחד מגיע לאולפן מישהו שמייצג את היצרנים, ומאשים את הקמעונאים, שהוא בסדר, אבל הם מעלים מחירים, כל העלאת מחירים זה בגללם, הם מנסים עדיין למכור במחירים זולים, ביום למחרת מגיע אחד מהקמעונאים ואומר, היצרנים מעלים לי מחירים, וכל הזמן יש את הוויכוח, כאילו מי אשם בעלאת המחירים לצרכן בסופו של דבר. ואולי זה איזשהו משחק שהם נהנים לשחק בסופו של דבר, שמשרת את שני הצדדים. אתה תעלה, היצרן מעלה את המחיר, כמו שאת אומרת, הקמעונאי אומר, טוב, העלו לי את המחיר, אז גם אני צריך לעלות את המחיר, ואני אקח עוד קצת כדי לעלות את הרווחיות הגולמית, בסופו של דבר מן הסתם הצרכן משלם, וכשעושים את זה בתקשורת, משני הצדדים, גם היצרנים וגם הקמעונאים, אז זה כאילו מכשיר את כל הסיפור הזה.
יפה, אז זה מה ששי אמר בהתחלה, שאנחנו לא נמצאים כאן כדי לשפוט, ואנחנו בטח לא בוחנים את הסיפור, את הסיפור הזה בפן, אם הם עברו על החוק או לא, אבל אנחנו כן יכולים לגזור ממה שאתה אומר, שכנראה יש פה באמת בעיה. זאת הבעיה, אגב, שחוקרים ובודקים אותה היום. בגלל זה יש את החקירות האלה.
אבל מעבר לתיאום, אם היה או לא היה, מה עושים? מה צריך לעשות כדי להימנע מהמצב הזה? כי זה מין מחזור כזה שקורה כל פעם שיש עליות מחירים. תמיד הוא, כמו שאורי אמר, הוא מאשימים את היצרנים, ואני כן העליתי והוא העלה. מה עושים? איך נלחמים בזה?
אני חושבת שגם הצרכנים וגם הרגולציה נרדמו. נרדמו ונרדמו על האף. זאת אומרת, גם הצרכנים לא עושים את הבדיקות שלהם כנראה, ואם אתה תשווה אותנו למדינות אחרות בעולם, בעולם המערבי, אירופה, ארצות הברית, אתה תראה שכל פעם שיש איזשהו ניסיון להעלות מחירים בצורה גורפת או לא מידתית, אנשים יוצאים לרחובות ומצביעים ברגליים. אנחנו מהמחאה, מחאת הקוטג' ב-2011, לא קמה פה מחאה על יוקר המחיה, לא מחאה בועטת, וגם המחאה של 2011 נגמרה בכל ענות חלושה. זאת אומרת, כמו שאומרים, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. וגם בצד של הרגולטור, כנראה שהרגולטור צריך לעשות בדיקות יותר רחבות, ועל ויותר ויותר בדיקות גם בצד של הקמעונאיות וגם בצד של הספקיות, ואולי הם צריכים להדק גם את החקיקה, אני לא יודעת. אני כן יודעת אבל שכשעושים את ההשוואות של המחירים בארץ מול המחירים בחול, אנחנו נמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים. אני כן יודעת להגיד לך שהרבה פעמים אנחנו רואים שהחברות כן מצליחות להגדיל את הרווחיות שלהם, וזה כמובן בא על חשבון הצרכנים. חברות בסופו של דבר צריכות להרוויח. הן צריכות להסיט את הערך לבעלי המניות. זה ברור לכל בר דעת, אבל בשביל זה יש גם את הרגולציה שאמורה גם להגביל את זה, כדי שהצרכן בסופו של דבר לא ייפגע.
אני אולי בקצת תמימות חשבתי שאחד הדברים שכן השתנו מאז המחאה ומאז יוקר המחיה, זה האונליין. חשבתי שהרי בעיקרון לא אכפת לי אם אני יושב עכשיו בבית ומזמין אוכל, לא אכפת לי אם החלב שלי יגיע חלב זה לא דוגמה טובה, אבל אם הבמבה שלי תגיע משופרסל או תגיע מחצי חינם או תגיע מרמי לוי, לא אכפת לי. ומשום מה, אני לא בטוח שהתחרות אונליין הזאת שיש, שוב, לא אכפת לי כמה קרוב הסניף, היא עשתה את העבודה.
השוק הקמעונאי הוא קודם כל יותר ריכוזי היום. האונליין יכול לתרום לזה קצת, כי דווקא בידיים של החברות הגדולות והחזקות יש אפשרות לפתח את הפלטפורמות אונליין בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אז כרגע זה תורם בעצם לריכוזיות, אבל בשוליים. עדיין יש מספר שחקניות מצומצם שהיקף הסניפים המשמעותי בתוך הערים ומחוץ עליהם נמצא בידיים שלהן. אפילו ריכוזיות גדלה בשנים האחרונות, וזה הכוח שיש להן. עכשיו, האונליין, אתה יודע, סופר, רשת סופרים שיש להם 5 סניפים, הוא כנראה לא מרוויח מספיק כדי לתמוך באונליין. לוגיסטית זה מאוד מאוד כבד. אבל רשתות שיש להם 60-70 סניפים, או במקרה אפילו של רשתות גדולות יותר, שיש להם מאות סניפים, הרבה יותר קל להם לממן את הסיפור של האונליין, הרבה יותר קל להם לוגיסטית. זה חברות שמחזיקות מרכזים לוגיסטיים ענקיים ומסעיות, וזה הרבה יותר רווחי להם בעצם לעבוד בפלטפורמה הזאת. אז זאת אומרת שהכוח עדיין נשאר אצל השחקניות הגדולות.
אורי, אני התחלתי בשינוי בין האינפלציה שמרגישים אותה ברחוב לבין הנתונים שאנחנו מדברים, ובישראל אני חושב שזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים פה, אנחנו כל היום מדברים על עליית מחירים, ועדיין אנחנו לא באזור של השישה אחוז, לא חמישה אחוז, לא ארבעה אחוז, אנחנו לפני...
אינפלציה של 2.5%, מחירי המזון בישראל, סעיף המזון במדד המחירים לצרכן, עלה ב-2.7% ב-12 חודשים האחרונים. מדברים על זה, והתחושה, אני חושב, של כולנו היא שזה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, כל מי שהולך לסופר, מרגיש בחודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, שקרה משהו, שהמחירים בסוף אותו סל התייקר הרבה יותר מ-2.7%.
אולי החלק של המזון במדד המחירים לצרכן הוא פשוט לא משמעותי?
לא, קודם כל, סעיף המזון עצמו עלה ב-2.7%.
אוקיי.
ואת יודע, אפשר להיכנס פה לשאלה, האם המדידה באמת מייצגת, צריך לזכור שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מה שהיא בעצם מודדת, זה סל הצריכה של משפחה ממוצעת בישראל. אז לפעמים הסל שאתה קונה הוא לא הסל הממוצע, ואז אולי בסל הזה יש פחות שינוי, או יותר שינוי, לא ניכנס לזה אם המדידה נכונה או לא נכונה, כי היא כנראה הכי נכונה שאפשר. אני תמיד נותן ללמאס את הקרדיט, כי תמיד אומרים שהם גרועים והם לא עושים את העבודה שלהם, אי אפשר לעשות משהו יותר טוב, הרבה פעמים, ובדרך כלל מדברים על סעיף הדיור בהיבט הזה, שהם לא, אין דרך אחרת למדוד את מחירי הדיור, אז בואו ניתן להם את הקרדיט, שזו המדידה הכי טובה שאפשר. בישראל יש לנו, אפשר להגיד, שני גורמים מרכזיים, שמביאים אותנו למקום הרבה יותר נוח מהבחינה הזו, לעומת ארצות הברית. אחד, כמו שאלינית אמרה, השקל. ואת כל המחירים של המוצרים המיובאים עולים בכל העולם, כי מחירי השינוע התייקרו, כי אין שבבים, כי מחירי הסחורות עלו, ואז אנחנו מייבאים את המוצרים האלה גם לפה, אבל אנחנו קונים אותם בדולרים, מוכרים אותם בשקלים, וההתחזקות של השקל בעצם עוזרת לנו פה. היא לא מורידה את המחיר, אבל היא מקזזת הרבה מהעלייה שיש במחירים, ולכן אנחנו רואים פה אינפלציה יותר נמוכה. ודבר שני, הגענו מסביבת אינפלציה נמוכה יותר. זאת אומרת שאם בישראל... נקרא לזה בעידן טרום קורונה, האינפלציה הייתה באזור האפס, פחות או יותר, ואז עלינו ל-2.5%, אז זה כמעט כמו ארצות הברית, שהתחילה באזור של 2.5%, היא אמנם עלתה כבר ל-6, אבל העלייה באינפלציה היא די דומה בהרבה מקומות בעולם, עוד פעם בישראל קצת פחות בגלל השקל, אבל כשהתחלנו מסביבה הרבה יותר נמוכה. וזה אני חושב נוח לנו... בעיקר בהיבט של, עוד פעם, בנק ישראל. זה אומר שגם אם הפד ילך ויעלה ריבית, בנק ישראל לא צריך להיות בלחץ, בניגוד לפד. כי ב6.5%, אני בטוח שיש חברי ועדה בפד, שבישיבה הקרובה ידפקו על השולחן ויגידו, אנחנו משחקים פה באש, באינפלציה זה תהליך שהוא מתבדר, צריך לזכור, בניגוד לרוב התהליכים בכלכלה, אינפלציה תהליך מתבדר.
מה הכוונה?
הכוונה היא שכשהמחירים מתחילים לעלות, ואתה מגיע לאזורים כאלה של 6.5%, אני כצרכן, מה יעשה? יקנה עכשיו. אם אני מניח שהמחירים יעלו בעוד 5% בשנה הבאה, אני יקנה עכשיו. הקנייה הזו בעצם מייצרת עוד לחצים אינפלציוניים, כי כולם רצים לקנות עכשיו, לפני שהמחירים עולים, אז זה מייצר עוד ביקוש, והמחירים עולים עוד יותר, וחוזר חלילה וחוזר חלילה. כשאתה מתחיל לאבד שליטה על אינפלציה, יכולה לברוח מאוד מהר. ואני בטוח שחלק מחברי הפד יבואו לישיבה הקרובה ויגידו, חבר'ה, עזבו אתכם מלדבר על סוף 2022, בואו נתחיל לעשות שינוי, לפחות באמירות שלנו, אם לא בהעלאת ריבית בחודשים הקרובים, בבנק ישראל אין את הלחץ הזה, גם עם העלייה באינפלציה, וגם עם הפתעות של המדדים הקרובים, עדיין נהיה כנראה באזורים של אם היום אנחנו 2.5%, אז האינפלציה בישראל תגיע ל-3%, זה עדיין בתוך היעד של בנק ישראל, הוא לא חייב להיות בלחץ, הוא לא צריך לקבל החלטות מתוך לחץ, הוא יכול לתת לאמריקאים לעלות הריבית, זה גם פותר את הבעיה של הדולר, אם הריבית שם תעלה קודם, אולי זה קצת יחליש את השקל, אז אני חושב שבהיבט הזה דווקא נוח לנו פה, המצבנו טוב יותר.
אוקיי, בנימה אופטימית זאת, נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
אז הבאתי איזשהו מחקר שנעשה בארצות הברית, אתה יודע, בארצות הברית הרי כשהולכים לקולג' אז חלק גדול מהסטודנטים לוקחים הלוואות, וכיוון שלוקחים הלוואות וצריך להחזיר אותם, וזה לוקח שנים להחזיר אותם, יש כל הזמן מדידה על מה התשואה שלך על התואר. זאת אומרת, לעומת כמה זמן, כמה כסף אנשים משקיעים בתואר, כולל הריביות על ההלוואות וכן הלאה, לעומת כמה בסופו של דבר השכר שלך עולה לעומת מי שלא עשה את התואר. ועושים בדיקות כאלה כל הזמן, ועשו על זה מחקר עכשיו, והראו שאם אתה עד גיל 45 בוחנים את זה, והראו שבממוצע, או יותר נכון החציוני, התשואה החציונית על לעשות תואר, תואר ראשון הכוונה, היא $306,000. זאת אומרת, אם אתה הלכת ולמדת לתואר, מישהו אחר לא למד לתואר, אתה תרוויח עד גיל 45, $306,000, שזה 20 וקצת שנים, כן?
כן.
על פני 20 ומשהו שנה, $306,000 יותר. כשהם לוקחים בחשבון את מספר האנשים שפורשים באמצע התואר, אגב, כי יש הרבה שפורשים באמצע, אז התשואה יורדת ל-129,000. זאת אומרת, זה שהתחלת התואר לא אומר שתסיים אותו.
תשמע, זה ממש לא הרבה, אני חייב להגיד.
זה לא הרבה בכלל.
כן.
ואז הם מחלקים את זה לפי סוגי התארים. ופה נכנס הקטע המעניין באמת. תן לכם לנחש באיזה תארים משיגים תשואה יותר גבוהה.
פיננסים?
פיננסים
טכנולוגיה?
דווקא פיננסים לא. יש לנו
רפואה.
קומיוניקיישנס. שיש תשואה די יפה.
כן.
פוליטיקל סייאנס וסושיאל סייאנס, שפה נכנסת גם כלכלה וכאלו. יש תארים שרוב האנשים בהם מפסידים כסף מזה שהם הלכו לעשות תואר, כמו Visual Arts and Music, Philosophy and Religious Studies, ואפילו ב-Life Sciences and Biology, 30% מהאנשים מפסידים מזה שהם הלכו לעשות תואר.
באמת?
כן,
בביולוגיה?
רובם המוחלט, התשואה היא בין 0 ל-$250,000, ויש חלק קטן של יותר מזה. אנחנו בעולם, אני חושב דרך אגב שזה סימן, אם היו מודדים את זה לפני 20 שנה, היינו רואים תשואות יותר יפות.
בוודאי.
אנחנו בעולם שלתואר יש פחות משמעות.
זה נקודה לאקדמיה, נקודה שלילית, כן? לאקדמיה.
כל מי שרוצה לדאוג לילד שלו, האמא הפולניה של היום פשוט קונה לילד מברג. שידע לתקן דברים קודם כל. תמיד שיהיה מה לעשות.
בדיוק. אני נתקלתי בהמלצות גולדמן זאקס לשנת 2022. הם עשו את זה לפני הנתוני אינפלציה של אתמול, אבל אני מאמין שהם מעריכים גם שם שתהיה אינפלציה. שימו לב, בסחורות, כמובן, כל מה שאנחנו רואים פה, אנחנו לא, אנחנו ממליצים, זה גולדמן זאקס, וזה גולדמן טעו המון לאורך ההיסטוריה. הם אפילו יותר טעו.
לא יותר מאחרים.
לא יותר מאחרים, אבל כן. אז סחורות, הם ממליצים להשקיע בנחושת.
וואו.
ובחוזה על הנפט מסוג ברנט ל-2023. אוקיי, מניות, שימו לב, הם ממליצים להיחשף למניות במקסיקו, השקעה דולרית, כן, חשיפה דולרית, למניות במקסיקו וברוסיה, הם גם מפרטים, פוטין וכל מה שהוא עושה
גז,
שם,
ובדיוק,
כן?
קצת אחרי הריצה.
וזה אולי יפתיע אתכם, הם ממליצים לעשות לונג על המדד מניות המרכזי של מצרים.
וואלה.
וואלה.
כן, כן, הם גם רואים שם הרבה אופטימיות בכלכלה.
אני אבקש שישלחו אותי לסיני לאנליזה.
לאלכסנדריה. ומטבעות, להשקיע בכתר השוודי, בכתר הצ'כי, ועל הזלוטי הפולני, ביחס ליורו. זאת אומרת, לקנות את המטבעות האלה, ו...
יפה.
כן.
מזרח אירופה, מרכז מזרח אירופה, די בכותרות החיוביות מבחינת השווקים בתקופה האחרונה.
כן, הרבה ניתוחי קורונה, כן, יש שם בהתמודדות עם הקורונה. אוקיי, תודה רבה, ונשתמע בשבוע הבא.